לכוון אותו כדי לוודא שעורכים באזימות הנכון. גם ביחס לבית המדרש הזה, שהוא בית מדרש באופן במובן מסוים מאוד ייחודי, בית מדרש שלם שכולו מכוון דווקא לבוגרי צבא, אני חושב שיש צורך מדי פעם לעצור ולבדוק שאנחנו הולכים באזימות הנכון. וגם אם לחלק מהאנשים יש פה חזרה על יסודות, אבל אין דבר יותר בריא מזה שמדי פעם חוזרים על היסודות. למען האמת, את השיחה הזאת התכוונתי לתת בתחילת אלול, אחר כך בתחילת חשוון, אבל מכל מיני סיבות שלא זה המקום לפרטם, זה הגיע עד י' ב' כסלב. אבל בכל אופן, ברגע האחרון החלטתי לצלם את הראשי פרקים שרשמתי לעצמי כדי שיהיו לפניכם בזמן אמירת השיעור, אולי זה יעזור לכוון את המחשבה. אני הייתי רוצה לעסוק בצוות יעדים, מטרות ומשימות לבית המדרש הזה. ושמק הגרים, אז אני רוצה קודם כל לדבר על השם. המילה ישיבה גבוהה זה מילה מיוחדת שצריך לעמוד לפניה בחרדת קודש. לא, מילה ישיבה היא ממשיכה את הישיבות של סורה, נהרדה, פומדיטה, זקן ויושב בישיבה, מושג עוד מימי חז"ל, ואחרי זה כל הישיבות הגדולות שקמו לנו בכל הדורות. זה לא פשוט להשתמש במילה ישיבה. אכן בשנים הראשונות קראנו לזה בית מדרש לבוגרי צבא, קראנו לזה כולל, כל מיני שמות מכינה לחיים, כל מיני שמות פחות מחייבים. אבל לפני כמה שנים החליט מי שהחליט לקרוא לזה ישיבה גבוהה, ובאותו רגע הוא חייב אותנו כולנו לדאוג שיהיה פה ישיבה גבוהה. אני רשמתי לעצמי שלוש נקודות שהם אלה שהם תנאי בל יעבור כדי שמקום יהיה ראוי להיקרא ישיבה גבוהה. הדברים שאני אומר כאן זה דברים שהרב צבי יהודה היה מדי פעם מדבר עליהם בישיבת מרכז הרב. זה ודאי גם הופיע בספרי שיחות שלו אצל הרב אבי שוורץ, כמדומני בעיקר ראיתי את זה, אבל בעוד מקומות. לפי מה שאני מבין, ישיבה גבוהה מחייבת שלושה דברים. דבר ראשון, לימוד תורה לשמה. כלומר, אנחנו מרגישים אחריות לבנות את התורה בעם ישראל. הלימוד תורה שלי הוא לא מיועד למשימות, מטרות ספציפיות, קניית ידע שאני זקוק לו למטרה זו או אחרת, אלא קודם כל אני רוצה להצטרף ל דבר מיוחד שיש בעם ישראל בכל הדורות. זקן ויושב בישיבה זה ביטוי לאותם רבבות אנשים מישראל שבכל הדורות חובשים את ספסלי בית המדרש, שהמטרה שלהם זה להאיר את אור התורה בעם ישראל. אנחנו אומרים יום יום, אני תמיד משתדל את הקטע הזה, יש לי כידוע לכם מאבק היסטורי מול שצים, בולעים מילים במהירות, אבל את הפסוק הזה שאומרים, כן, ובא לציון גואל לשמי פשע ויעקב, נתתי בריתי, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. ברית כרותה, ריבונו של עולם שנתן תורה לישראל דווקא, מתוך מה שהוא חקק באומתנו, את סגולת הנצח, שהתורה לא תמוש מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו עד עולם. זה דבר מופלא. 3,352 שנה אחרי מתן תורה, התורה מלאת חיים, מלאת עוצמה, בכל הדורות, בכל המצבים בעם ישראל. וזה היה תמיד מפני שתמיד היו בעם ישראל אלפים ורבבות שישבו ולמדו ולמדו, והלימוד הזה הוא הופיע בחיים הישראלים את התורה. נכון, היו לנו ענקים, היו לנו גדולי הדורות, היו לנו אנשים שנקראים מוסרי התורה מדור לדור. הרמב״ם מונה 40 מסירות ממשה רבנו עד רבשי, ובוודאי גם אחרי רבשי ממשיכה התורה להימסר מדור לדור. אבל זה ברור, אין גדולי הדורות ואין מוסרי תורה ואין תלמידי חכמים גדולים אלא מכוח אהבת התורה שיש בעם ישראל, מכוח בתי המדרש שמוצפים לאלפים ולרבבות שיושבים ולומדים תורה מסירות נפש, ומתוך הלימוד תורה הזה הולכים ומתגדלים, הולכים ומפיעים אותם נשמות מיוחדות שממשיכות להאיר ולמסור את התורה מדור לדור. אבל כל אדם שנכנס לבית המדרש ולומד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר שנים, לשמה, לא מפני שהוא מחפש תעסוקה, לא מחפש שמחפש מקצוע, לא מפני שהוא צריך להכשיר את עצמו לידע באיזשהו תחום, אלא הוא לומד תורה כדי שתהיה תורה בעם ישראל, כדי שיתגדל ויתקדש מי רבה באלמה דברה חירותי. ושם השם זה התורה, וגילוי שם השם בעולם הוא קודם כל בראש ובראשונה על ידי הארת התורה בעולם, בחיים ובאומה. וכל אדם ואדם שמגלה את התורה במוחו, בנפשו, באישיותו, בפיו, הוא חלק מהארת החיים הזאת של הארת התורה בעם ישראל. ישיבה זה המקום שכל מי שנכנס אל בן כתליו, הוא לוקח אחריות על הארת התורה בעם ישראל. והרבה פעמים אמרתי, אני חוזר ואומר, כי לפעמים משום מה הדברים הפשוטים האלה לא כל כך ברורים, להאיר את התורה בעם ישראל זו איננה מילה ששייכת רק לגדולי תלמידי חכמים, זו אינה מילה ששייכת רק לגדולי הדור ועוד כל מיני ביטויים סופרלטיביים כאלה. כל מי שהתורה היא חייו והוא עוסק בה והוא מלמד אותה למשפחתו, לילדיו, לאשתו, יושב והוגה בתורה אפילו לבדו, באהבה ובחשק רב, על אחת כמה וכמה אם הוא זכה להיות מלמד תינוקות או מורה בבית ספר עממי זה או אחר, או כל צורה שהיא, אומר דבר תורה בבית כנסת פעם בשבוע לכבוד מי שרוצה. כל אדם כזה הוא בכלל מאירי אור התורה בעם ישראל. וכמו שהצבא הוא לא מנצח רק בגלל שיש בו מחתים מפקדי אוגדות, ולא רק בגלל שיש בו יחידות מובחרות, אלא הוא מנצח אך ורק אם כולם חוברים יחד, והחפש הכי פשוט בפינה הכי פשוטה עושה את תפקידו באמונה, וכל אחד בעניינו וכוחו, ככה הוא כוח ההכרעה. זה עניין עקרוני להבין בחיים בכלל, בהרבה תחומים, אבל גם בבית מדרשנו. היצר הרע הכי גדול בבתי המדרש, לפי הדעתי, זה איזה מין לצייר מודל גבוה של רע גדולי, 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 וכל מי שלא שם, נו, מה כבר הוא יכול לעשות? זה חוסר הבנה בטבע החיים. חוסר הבנה בסדרים שריבונו של עולם סידר בעולם. העולם שלנו הוא אורגניזם חי אחד שכולם עושים עבודה אחת. המובן הכי רחב של המילה. כמו שהרב כותב בהרבה מאוד מקומות, שצריך בעולם דומם צומע חי, שהם נותנים כוחם לאדם למלא את יהודו ואת שליחותו. ומציאותם היא לא רק איזה משהו חיצוני, מציאותם היא חלק ממציאותו של האדם שפועל בעולם. זה ההרחבה היותר גדולה של המבט האחדותי והאורגני של המציאות. על אחת כמה וכמה, אם יהיה לנו עוד יותר קל להבין במובן היותר מצומצם של הביטוי, המבט האורגני על המושג הזה של הארת אור תורה בישראל. בוודאי שיש יחידות מובחרות בתורה, בוודאי שיש מחתים ומפקדי אוגדות בתורה, בוודאי שיש בעלי תפקידים ספציפיים, ייחודיים, שעסוקים בהרבצת תורה זו או אחרת. אבל הארת אור התורה בישראל הוא מתחיל מהמוסד המופלא הזה שנקרא ישיבה. ישיבה זה מקום שבאים אנשים לשבת וללמוד תורה. למה בישיבה ולא בעמידה? הרבה פעמים חשבתי על הדבר הזה, אומרים שבוולוז'ין היו לומדים בעמידה. אני חושב שהמילה ישיבה זה מלשון יישוב דעת. תורה לומדים לא בעצבנות. מישהו אמר לי פעם שביפן אנשי עסקים עושים עסקים בעמידה כדי לא לבזבז זמן, כדי לקבל החלטות מהירות ולצאת לדרך. תורה זה לא עסקים, תורה צריך יישוב דעת בנחת, בעמקה, ברצינות, באחריות, בשינון. אולי לכן זה נקרא דווקא ישיבה ולא עמידה. אבל על כל פנים, הארת אור תורה בישראל זה מכוח העובדה שבכל הדורות לא פסקה ישיבה מישראל. לא פסקה התופעה המופלאה הזאת של אנשים אוהבי תורה שנכנסים אל בית המדרש ולומדים וגורסים, כל אחד לפי יכולתו, לפי עניינו, ומרבים בזה את הארת התורה בכללות ישראל. זו נקודה ראשונה. על נקודה זו, הרב צבי יהודה היה מוסיף עוד נקודה. נקודה מעניינת, חשובה, עקרונית לפי דעתי, לא פשוטה כל כך. הרב צבי יהודה, נכון, הוא היה אומר את זה על מרכז הרב. אבל אני, ליבי אומר לי, שזה לא שהוא התכוון לומר, פה יש איזו ישיבה מיוחדת. אני חושב שהדברים האלה מקושרים בהבנה אמיתית איך נעשה לימוד תורה, הרב ציודה היה אומר, כאן לומדים במסירות נפש. לימוד תורה דורש מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? למסור את הנפש לתורה. אני חושב שהביטוי מסירות נפש, יש לו כמובן כל מיני תוצאות מעשיות, שאני אמנה אותן. אבל זה לא מתחיל מהתוצאות המעשיות. כשהרב ציודה אמר מסירות נפש, הוא לא התכוון שלומדים יותר שעות נטו ביום. אתם יודעים, יש אברכים שלומדים, מה שנקרא, 8 שעות, משמונה עד 4, או 8 עד 6 הולכים להשכיב את הילדים, ויש אנשים שלומדים 10 ו-12 ו-14 ו-16 שעות ביממה. יש מדרגות. כן, הקהילות יעקב, סטייפלר, רב יעקב קניבסקי זיכרונו לברכה, התחתן בגיל מאוחר, אני בגיל 30 או 30 פלוס, במשך שנים רבות, שאני לא זוכר כמה, אבל אני רק יודע שזה לא שנה שנתיים, אלא שנים רבות, היה לומד יום לילה יום וישן לילה. לומד יום, לילה, יום, וישן לילה. שנים. זה הייתה שקידת התורה שלו. נו. זה מדרגות מיוחדות. סיפר לי מישהו שהיה על יד מיטתו בשבועות האחרונות של חייו איתנו. סיפר, היה לו סדר שהכל הזמן חוזר על כל השעס. שלב מסוים, ואז כשהוא שכב, אז הרופאים התקינו איזה מתקן, התלמידים התקינו על מיטתו איזה מתקן עם גמרא, הוא המשיך היה ככה ללמוד דף אחרי דף. בשלב מסוים הרופאים אמרו שזה מעייף אותו, ולהוציא את המתקן הזה. טוב, אז הוא המשיך ללמוד ועשה עם היד את התנועה הזאת, כל פעם שהיה מעביר את הדף. הוא המשיך לגרוס את הסדר שלו כמו כל החיים, על דף אחרי דף אחרי דף, ולא שם לב שלקחו את המתקן, הוא היה עושה ככה, הייתה רגיל לעשות ככה בעברת הדף. אז כמובן שלמסירות נפש יש גם פרמטרים מעשיים. אבל מסירות נפש זה כפשוטו, למסור את הנפש. מה הדבר הכי חשוב לי בחיים עכשיו? אני מוסיף את המילה עכשיו כי יש זמנים, יש אנשים שהם אחר כך מסורים לתפקידים כלל ישראליים שאי אפשר להגיד שעמל התורה הוא המסירות הכי גדולה שלהם באותו זמן, למרות שהם חייבים לשמור על קביעות עיתים בתורה וכו'. אבל אני מניח ששר ביטחון, ולא רק שר ביטחון, גם מגד, עיקר המסירות נפש שלו זה איך לדאוג שהגדוד שלו יהיה מוכן לקרב הכי טוב, הכי 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 טוב שאפשר, וגם אם הוא ברגעים שהוא פנוי אז הוא מוצא לעצמו קצת לנשום אוויר וללמוד קצת מזיו השכינה ללמוד תורה, אבל עיקר המסירות הנפש שלו צריכה להיות כדי שהגדוד שלו יהיה הכי מוכן לקרב. אבל כשאדם נכנס לישיבה, מה מאפיין לימודים בישיבה? שאדם לומד תורה במסירות נפש. לומד תורה במסירות נפש פירושו של דבר, זה הדבר הכי חשוב לי בחיים עכשיו, מזה אני בונה את הכל. זה המרכז של העמל, כל הכוחות, כל האמצעים, כל שאר הדברים שאני עושה בחיים מגויסים לטובת הדבר הזה. יש לזה היבטים כלכליים, יש לזה היבטים כמה שעות אני נמצא עם האישה והילדים, יש לזה היבטים כמה זמן אני מקדיש לחברים, למפגשים, לחתונות, לשמחות, לאירועים. יש לזה המון המון היבטים בעלי משמעות עצומה. איך אני לומד. יש לזה גם היבטים באופי הלימוד. אני לא מוותר עד שאני מבין וחוזר ויודע. זה לא שאני מבלה כך וכך שעות בבית המדרש. זה לא שאני נהנה ללמוד תורה, ללומד תורה, מה שנקרא, בשביל הכיף. מותר להיות שמח בלימוד תורה. אפילו רצו להיות שמח בלימוד תורה. והכתוב אומר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. זה טבוע בתורה שהיא משמחת לב. אבל בישיבה, כשמישהו נכנס ללמוד בישיבה, לימוד בישיבה צריך להיות מתוך מסירות נפש על התורה. כך קונים תורה. כמובן, יש לזה גם עוד היבטים. כולם יודעים שהזיכרון של האדם הוא מודולרי. יש תאים בראש של האדם שהם עושים את הסינון, מה שפחות חשוב שוכחים מיד. כן, אדם הולך ברחוב, הוא רואה כל מיני דברים, אבל דקה אחרי שהוא עבר שם, הם ישאלו אותו כל מיני דברים שהוא ראה, יהיו דברים שהעיניים שלו ראו, והוא לא יכול לחזור עליהם אחרי דקה, כי המסננת המוחית אמרה, עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין, וזה מיד נשאר בחוץ כדי לא להסיק את תאי הזיכרון. יש דברים שהם חשובים לאדם, הוא זוכר אותם יותר זמן, יש דברים שמאוד חשובים לאדם, הוא זוכר אותם עוד יותר הרבה זמן. זה דבר ידוע, שהזיכרון הוא פונקציה של המסירות, של האהבה, של הרצון הפנימי. ראשית חוכמה, יראת השם, יש לזה הרבה משמעויות, אבל ודאי אחד המשמעויות היא שמי שיש בו יראת השם ויש בו צמאון אדיר לדעת את השם, והוא יודע שכל מילה של תורה זה דבר השם, והוא מסתכל עליה בחרדת כמו קודש, כמו על פנינה יקרה, אז הוא לא יאבד אותה. ואין לי ספק שכל גדולי הדורות שאנחנו מכירים את הזיכרון הפנומנלי שלהם בתורה, זה לא מתחיל רק מ-IQ ומכישרונות אלה ואחרים קוגניטיביים, אף על פי שברור שהקדוש ברוך הוא גם את זה מחלק לכל אחד לפי תפקידו בעולם, ובוודאי שגדולי ישראל גם נחנו במתנה הזאת. אבל אין ספק שזה קשור גם לעמל, למסירות, לאהבה הגדולה. וסיפור ידוע שאני פשוט נהנה תמיד לספר אותו, אז מי שכבר שמע ישמע אותו פעם רביעית. קראתי פעם על רבי עקיבא אגר שנסע לחתונה של הבת שלו ונשאר בפונדק, והגיע בלילה פונדק, ביקש מבעל הפונדק איזה ספר קודש שיוכל לעיין בו בלילה, כי יצאו בחיפזון ולא יכול לקחת ספרים איתו. אז בעל הפונדק הביא לו חידושי הרשב"א ישן שנשאר שם. רבי עקיבא אגר ישב כל הלילה ולמד חידושי הרשב"א. לפנות בוקר החזיר את הספר לבעל הפונדק שיצאו לדרך ואמר לו, תשמע, היה באמצע כנראה חסר איזה דף, אז כתבתי לך אותו בכתב יד, תצרף אותו שם, אז עכשיו שלם. בעל הפונדק נרעש ולקח את הספר לעיירה השכנה, ולקח שם חידושי הרשב"א ובדק, וראה שהרבי עקיבא אגר כתב מילה במילה, עם חסרות ויתרות, בדיוק את הדף הזה שהיה חסר בחידושי הרשב"א. בעל הספר שכתב את הספר הזה כותב ככה, היו שתי פלאים בסיפור הזה. הפלא הקטן הוא שרבי עקיבא איגר ידע בעל פה לא רק את הש"ס, הוא ידע בעל פה את חידושי הרשב"א. זה לא פשוט. אבל העיקר הוא שרבי עקיבא איגר, שכבר ידע בעל פה את חידושי הרשב"א, ישב כל הלילה ולמד את חידושי הרשב"א. אני מספר את הסיפור הזה, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, כי זה ביטוי, מה זה נקרא מסירות נפש של התורה? מה זה נקרא אהבה לתורה? מה זה נקרא שאדם פשוט כל נפשו מסורה לתורה? נכון, אף אחד מאיתנו, כמה שאני מכיר, אולי אני לא מכיר את כולם, אבל אף אחד מאיתנו כנראה הוא לא רבי עקיבא איגר. וזה לא שמישהו מצפה מאיתנו לדברים כאלה מדהימים, אבל ההגדרה שרבינו הרב סיוד היה אומר היא לפי דעתי הגדרה מכוננת. בישיבה לומדים תורה במסירות נפש. השהות בישיבה זה תקופה מיוחדת בחיי אדם. גם לאותם אנשים שאחר כך תהיה תורתם אומנותם והם כל חייהם עסוקים בתורה. אין דבר כזה, לא יחזור לעולם דבר כזה, כמו אותה מתיקות מיוחדת של שנים שבהם כולך מסור אך ורק ללימוד התורה. המסירות נפש הזאת, הגבורה הנפשית הזאת, ההתייחסות לכל שאר תוכניות החיים בהתאם למסירות הזאת, היא צריכה להתאפיין בישיבה. כדי שמקום ייקרא ישיבה, זו צריכה להיות האווירה בין כתליו. מי שנכנס ללמוד בישיבה, לומד תורה מתוך מסירות נפש על התורה. שוב, אני בכוונה אומר שלא התבלבלתי את המנטרה שלי, אני תמיד חוזר, למרות שאני מביא סיפורים מהקהילות יעקב, מרבי עקיבא עגר, זה רק כדי שיהיו עיניך רואות את מוריך. כל אחד נמצא במקום אחר בחיים, בשלב אחר בחיים, והגדרות המסירות נפש הן נמדדות לפי הנפש שלו, אבל כן, כל אחד צריך למדוק באיזה מידה הוא מוסר את נפשו על הדבר הזה, לפי מידתו, לפי גודל נפשו ולפי יכולותיו ולפי כל מיני מצבים אישיים שהוא נמצא בהם. תורה בישיבה לומדים במסירות נפש. הדבר השלישי, שגם הוא תמיד מופיע בדברי רבנו, שעיקר הלימוד, לפחות מבחינת היקף הזמן, זה לעסוקי שמטה אליבא דהילכתא. כלומר, לימוד גמרא בעיון, באופן שמפגיש אותנו עם העמקה בסוגיה עד עומק יסודותיה, שיטות הראשונים והאחרונים בהבנת הסוגיה, ברמת העמקה כזאת שאנחנו יודעים להגיע מהסוגיה עד לשולחן ערוך ונושא כלים. ההגעה מהגמרא לשולחן ערוך נושא כלים הוא לא בגלל שעכשיו אני הולך להיות פויסק ואני צריך לדעת מה אומרים הפוסקים בני זמננו על הנושא הזה. לא זה העניין. העניין הוא שהבנה מעמיקה של הסוגיה היא זו שמובילה להבין את השולחן ערוך ונושא כלים בצורה האמיתית שלו. בלי זה, אם הדברים האלה לא מחוברים, סימן שלא ירדתי לעומקם של דברים. ותמיד אני חוזר על תשובה מפורסמת של הנודע ביהודה, שבזמנו הוא פגש תופעה כנראה שהתחילה להיות באיזשהו כמה מקומות, של אברכים צעירים שמה שנקרא רצו לחסוך זמן, לקצר טווח, והתחילו לגרוס את השולחן ערוך כדי לדעת הלכות. ואכן אתם יודעים שכבר בזמן הבית יוסף, בתקופת צפת, יש לנו בספרים עתיקים שהיו מחלקים את ארבעת חלקי שולחן ערוך ל-30 חלקים, ותלמידי הבית יוסף היו נוהגים לגרוס כל חודש לעבור על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך. אז בדורו של הנודע ביהודה כנראה התחילה תופעה כזאת מתוך מגמה, מתוך כך לדעת פסיקת הלכה. הנודע ביהודה יוצא בזה בחריפות גדולה, עם הביטוי הזה של תנאים מבלי עולם, שמופיע בגמרא על אנשים שרק יודעים לגרוס את הדברים מבלי להעמיק אל הסברות ולטעמים, ושכמה וכמה פעמים שרש"י מסביר מה זה שימוש תלמידי חכמים להבין את הטעם של הדבר, ואומר אני יודע ביהודה, אין שום אפשרות לפסוק הלכה מתוך השולחן ערוך, מפני שמי שלא יושב ולומד את הגמרא בעיון, הוא מבין את סברות הראשונים והאחרונים, לא מבין מה הם הטעמים שמתוכם פסק השולחן ערוך מה שפסק, והוא יתחיל להשוות מילטה למילטה בצורה לא נכונה. שהרי בדרך כלל המקרה שעליו אתה דן הוא לא בדיוק 100% כמו המקרה שעליו דן השולחן ערוך. יש הרי בעולם מיליוני אפשרויות ורבבות ומיליארדים של אופציות שיכולות להופיע בצורה מורכבת. והתפקיד של תלמיד חכם הוא לדמות מילתא למילתא, להגיד זה דומה להלכה הזאת וזה לא דומה להלכה הזאת. זה דומה אולי לרעיון שמופיע בכלל בנושא אחר, אבל זה לא דומה לכאן. איך אני יודע אם זה דומה או לא דומה? על פי הסברות, על פי עומק ההבנה של המקרה. אומר הנודע ביהודה, מי שלא למד בעיון את הגמרא עם הראשונים והאחרונים ולא ירד אל שורשי הסברות של הסוגיות, איננו יכול לפסוק, איננו יכול להכריע, כי הוא לא מבין באמת את הטעמים. בישיבה, מעצם הגדרתה, עיקר הלימוד מוכוון לעסוק אשמת אליבא דהלכתא. לא אמרתי שזה לימוד התורה היחידי בעל ערך. בכל הדורות היו גם אנשים שלמדו באופן יותר פשטני, והיו גם חבורות עין יעקב שלמדו בעיקר הגאטה, ועוד כהנה וכהנה. אופנים של לימוד תורה להמון הרחב. אבל בישיבה? מה זה ישיבה? המקום ששם התורה פרה ורבה, ששם התורה מתגלה, מתפשטת ומאירה בעם ישראל, שם צריכים ללמוד בעומק של העסוק אשמת אליבא דהלכתא. זה נכון, תכף אני אגיע לזה, שיש גם כל אחד צריך לבחון למה הוא הכי מתאים, אני תכף אגיע גם לדבר הזה, אבל על כל פנים, אני עדיין רוצה לעמוד באותה הגדרה, שלימוד הגמרא בעיון, והמילה בעיון, אני מגדיר אותה, הביטוי הזה לעסוק אשמת אליבא דהלכתא, הכוונה היא, כשאתה לומד סוגיה ברמה כזאת, שאתה מבין את כל הסברות שלה, איך זה מגיע להלכה, ואתה יודע לחבר את השמטה עם הלכתה, זה אומר שאתה מבין את הסברות שמחברות את השמטה להלכתה, זה נקרא שלמת הביאו. רשמתי, אם שמתם לב, בצד שמאל, שאני רואה בהדרכה הזאת, שני צדדים. הצד האחד הוא פשוט, כמו שאמרתי לכם, זו אמיתתה של תורה. מי שבאמת רוצה להבין את מה שכתוב בגמרא, הוא צריך לרדת אל שורשה. לעסוק השמעת, אליבא דהלכתא, זה לרדת אל עומק האמת, דרישת האמת של מה שכתוב בתורה. וזה, כל זה כלול בדבריו של הנודע ביהודה. אבל אני תמיד חושב שיש פה נקודה נוספת, התחנכות לעמל וחיפוש דבר השם לאמיתתו. אני רוצה לומר משפט כללי. הרבה רעות בעולם, ונדמה לי שלא אתאה אם אומר רוב הרעות בעולם, הן תולדה של שטחיות. של שטחיות בהכרת המצב, שטחיות בהבנת הבעיות, חוסר ראייה מקפת, חוסר ראייה מבחנת, חוסר ראייה מעמיקה. רוב הרעות בעולם הן לא באות מלב רע. כי אלוקים עשה את האדם ישר, ורוב בני אדם הם רוצים טוב, אבל השטחיות והרדידות היא מעקמת כל דבר, היא מבלבלת כל דבר, היא גורמת להרבה הרבה דברים מכאיבי נפש ולב, שהרבה מאוד פעמים הם באים רק מתוך חוסר העמקה. ההתחנכות שלנו לחפש את עומק האמת בדבר השם, אותו עמל שאדם לא מוכן לתת לעצמו מנוחה עד שהוא מרגיש שהוא מבין את הסוגיה עד תומה, זה הליבה של ההתחנכות המוסרית שלנו לחיות בכלל בעולם על פי דבר השם. והתוצאות הברוכות של זה ניכרות בכל התחומים, בתחום המוסרי, בתחום ההלכתי, בתחום המעשי, באופן שאנחנו בכלל מסתכלים על העולם ומתנהגים לעולם. יש בגמרא עמל. הרב צבי יהודה הרבה פעמים היה, שמעתי אותו מספר על דוד רזיאל, המפקד של האצ"ל שלמד בישיבת מרכז הרב, דוד רזיאלינו, ככה היה קורא לו, שכשהוא לא היה מבין תוספות, היה לו קושיות על התוספות, הוא היה הולך מאברך לאברך, לא היה עוזב את התוספות, וכשהוא לא היה מוצא פתרון מניח דעת, היה פורץ בבכי. וכמה פעמים שמעתי את רבינו הרב צבי יהודה מספר את הסיפור הזה. על תביעת האמת ללא פשרות, על המסירות נפש להבין דבר ולדעת אותו עד הסוף. ואני מוסיף לזה גם את הרצון לשמר את המבט העמקני. הקניית הרגלים, איך להפוך את הלימוד העיוני ללימוד כזה שאני אסכם אותו, אני מגבש לי אותו בכללים, אני לוקח אותו איתי כיכולות, ככלי עבודה להמשיך ללמוד הלאה. אני לא מתבייש לחזור על אחת מהחוויות הקשות ביותר שהיו לי בתקופת לימודי בישיבה, ולעניות דעתי זה לא רק אני בגלל שאני כזה עלוב, אלא כנראה שיש עוד כמה אנשים שעוברים חוויות כאלה. שנים שלמדתי בעיון ומאוד נהניתי, מאוד אהבתי, אבל זה תמיד היה נראה לי כאילו שכל סוגיה זה דבר בפני עצמו, וכל סוגיה חדשה שהייתי לומד זה היה נראה לי כעולם חדש. ואחרי כמה שנים שכבר למדתי בישיבה ביום, הייתי אסף יאוש במובן הזה שהרגשתי שאין לי דרך, שאין לי שיטה. בסדר, אני יודע לפצח סוגיה. אני יודע לקחת, לקרוא ראשונים, לאחרונים, להבין מה שהם כותבים, ואולי גם לסדר אותם בצורה מסודרת. אבל האם יש לי דרך? האם משהו? וטוב, אז הגעתי כתוצאה מהחיפוש הזה אל הרב זלמן נחמיה גולדברג, שליטה, ולמדתי אצלו כמה שנים, וזה הדבר הכי חשוב שהוא נתן לתלמידיו. לקנות צורות התבוננות, לרכוש את זה, להרגיש כבר שאתה חושב בעיון. יש לך את הכלים ממה שלמדת להתבונן בכל נושא, בכל סוגיה, עם הכלים שכבר למדת. אני חושב שזה החידוש העיקרי, שהוא יכול לעשות ככה או ככה בשיטה זו או בשיטה אחרת, אבל אני אומר את זה, שלימוד גמרא בעיון זה לא רק להקדיש הרבה שעות לסוגיה. זה להיות יכולת לסכם אותה ולקחת ממנה את הכלים לסוגיה הבאה. עם הסוגיה הבאה לסוגיה השלישית, ולהתמלא במבטים מעמיקים, לקנות ולזכור את המבטים העמקניים האלה עד שהם הופכים להיות כלי עבודה שלך. עד שכשאתה ניגש ללמוד סוגיה, אתה מרגיש שמאחוריך עומדים כל הסוגיות העיוניות שלמדת, שהם נותנים לך את הכלים איך להתייחס לסוגיה הנוכחית. לא הייתי רוצה להיכנס בסגרת השיעור הזה גם לשיטות עבודה בתחום הזה. אני רק כן מוסיף דבר אחד, שבמשך שנים, כל שיעור ששמעתי מהרב גולדברג, אני אחר כך ישבתי עוד פעם עם קלטת, ושמעתי אותו פעם שנייה, תוך כדי זה שאני פותח את כל המקורות, מתווכח איתם, הולך לשאול אותו כל מיני שאלות, והעיקר, כל השיעור מסוכם לי במחברת, עם כל היסודות שהוא אמר, אורך השם יש לי היום אלפי עמודים כאלה, ואני חושב שזה מה ש... מביא את האדם למבט עיוני על הגמרא, על החיים, על כל תורה, על פרשת שבוע. התביעה הפנימית לרדת לעומקה של תורה, שהיא באמת אמיתתה של תורה, ולהבחין ממילא שאנשים אומרים דברים שטחיים ורדודים, אז אתה מהר מאוד מבחין בזה. לכן אני חושב שהנקודה השלישית של תורה זה אם דיברנו על מסירות נפש, להמשיך אותה, המסירות נפש להעמיק, לעיין, לברר את אמיתתה של תורה בכל תחום, בגמרא, באמונה, בהלכה, בתנ"ך. כל דבר שלומדים, לא למרוח, לא להסתפק בתשובות פשטניות, לא בערך. ואני תמיד נוהג לומר, עדיף לרשום בצד את זה לא הבנתי וללכת הלאה, מאשר להסתפק באיזשהו משהו שטחי ולא נכון. אם כן, זה הנקודה הראשונה של הביטוי ישיבה גבוהה. אני בסעיף ב' רשמתי דבר שאחר כך אני אפרט אותו יותר. רשמתי אותו כאן כי באמת הוא צריך להיות שייך לכל מקום של ישיבה. הוא לא ייחודי פה לדורנו או לישיבתנו. אין לי ספק שככה היה גם בסורה נהר דעה ובפומדיטה, ולכן רשמתי את הדברים כאן. רק בכל אופן כתבתי שבישיבה שלנו יש דגש מיוחד של עמל תורה גם בחלק הרוחני שבתורה. תראו, כל התנאים וכל האמוראים יש להם ממרות בהלכה וממרות באגדה, במוסר ובאמונה, במדרש. כל חזל הוא כזה. גם השס, אלה שאומרים, אני לא עוסק באמונה, אני לומד שס. טוב, אבל מה זה שס? חלק גדול מאוד מהשס, אף פעם לא ספרתי את הדפים, אבל חלק מאוד גדול של השס, זה לא איזה 5%, 10%, משהו כזה שולי. חלק מאוד מאוד גדול בשס, זה אגדתות. ורמשי שסידר את השס, הוא לא במקרה סידר את זה ככה. עם אותם אלפי סיפורים ומימרות בתחומי מוסר ואמונה ומחשבה ופרשנות שהם כלולים עד שדורשי רשומות אמרו, תלמוד בבלי שבלול מכל התורה כולה. עם זה שבבלי זה בבבל, כן? אבל הוסיפו פה ואמרו שרב אשי הקיף את הכל. זה פשוט שזה ככה. זה גם פשוט שכל גדולי הדורות ככה למדו. רב סעדיה גאון, עם כל העמדה ההלכתית האדירה שלו, שהוא ביסס בישראל במאבק נגד הקראים, החזקת העמדה של תורה שבעל פה, יש לו את ספר האמונות ודעות. הרמב״ם עם היד החזקה, מורנו מבוכים. הרמב״ן, אולי גדול הראשונים של עסק הרבה בחידושים על השס, יש לו אין ספור כתבים באמונה ובקבלה ובמוסר, בפרשנות, מה שאתם רוצים. וכך אפשר לעבור אחד אחד, הרשב"א והמאירי ורבנו יונה, ורובה דרובה של הראשונים שאנחנו מכירים, יש להם דברים גם בהלכה וגם בהגדה. וגם אחרונים. מספיק לקרוא את ההקדמה של קצות החושן, שבכל עולם התורה לומדים ומפלפלים את דבריו. כשקוראים את ההקדמה שלו, יודעים שהיהודי הזה עסק הרבה בלימוד אור התורה הפנימית. שלא לדבר על אנשים כמו רבי עקיבא עגר, חתם סופר, נודע ביהודה, כל גדולי ישראל רואים מתוך הכתבים שלהם, חלקם גם אפילו כתבו ספרים בתחומים האלה. זה פשוט שזה תורה. זה פשוט שבכל ישיבה, כמו שיש מסירות נפש ולימוד עיוני על החלק ההלכתי שבתורה, כך באותה מידה צריך שיהיה מסירות נפש ולימוד עיוני בחלק הרוחני המוסרי שבתורה. זה פשוט, לצערנו, אני כותב פה את הביטוי בישיבה שלנו, זה ככה, אני חושב שזה בכל ישיבה שהיה צריך להיות ככה, אבל קטונתי. הרב קוק בוכה על זה הרבה בחיות, טוען הרבה טענות, זה לא התחיל מהיום. בישיבות הגדולות באירופה זה כבר היה. הישיבות הכי חשובות והכי גדולות. ישיבת חכמי לומדין, ישיבה של חפץ חיים, ישיבת ולוז'ין. כתוב שאמרה הגמרא, את החלק ההלכתי שבגמרא, כלומר, השאר גם כן למדו, אבל יותר באופן פשטני, בעיון למדו רק את החלק ההלכתי שבגמרא. וכולנו יודעים שהרב תולה בזה את עיקר משבר האמונה בדורות שלנו. ולכן, אם אפשר להתבטא, אני אחרי הרבה התלבטות, כללתי את הסעיף הזה כאן, בהתחלה, שמדבר על בירור המילה ישיבה גבוהה, אני מרגיש שאין פה איזשהו הליכה לפי שיטת הרב קוק, אלא בעצם יש פה החזרת עטרה ליושנה. בישיבות של סורה נהרדה ופומבדיטה למדו אמונה כמו הלכה. רואים את זה מפורש בש"ס. ולכן הרצון לקבוע לימוד בלימוד אמונה זה לא מתוך שאנחנו, כמו שקוראים, קוקניקי, אלא בגלל שאנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה למקום ראשון לעסוק באמונה ומוסר, כשכמובן אחר כך גם נדבר על התפקידים המיוחדים בהקשר הזה בדורות שלנו. אני רוצה, ורשמתי כך, כמה פעמים שהרב מדבר על לימוד אמונה, בעיקר זה מופיע בצורה מסודרת בסוף ההקדמה לאין היה, שמאוד מאוד כדאי ללמוד את ההקדמה לאין היה, זה מאמר מאוד חשוב ממאמרי הליבה של הרב זצ"ל, מאוד חשוב בהרבה דברים, ושם הדגש של הרב, העיקר שיהיה לא רק לימוד אקראי קטוע, לא רק שמירת שיעורים יפים וזהו, כי אם עמל שיטתי לבקיאות וחריפות. זה הנקודה העיקרית. תראו, גם היום לצערנו לא מדבר שבעולם התורה החרדי, פוניבש, חברון וזה, עדיין לא לומדים אמונה בכלל, אבל גם הישיבות שלנו הרבה פעמים אנשים מרגישים שהלימוד הרוחני יגרע בהצלחה שלהם בחלק ההלכתי, ומסתפקים במה שנקרא משהו יותר סמלי. טוב, אז יש פעמיים בשבוע איזה שיעור באמונה. טוב, מקדישים איזה רבע שעה, חצי שעה, קצת לקרוא ספרי מוסר ואולי גם קצת כתבי הרב. אומר הרב, כמו בגמרא, בהלכה, כך באמונה, צריך בקיאות וחריפות, וצריך שיעסקו בזה הגדולים. כלומר, אותו מנהג שהשתרש בין הלומדים באירופה, שמי שיש לו שכל לומד דף יומי, ומי שאין לו כל כך, אז הוא במקביל יושב ולומד חבורת עין יעקב, היו חבורות עין יעקב. התפיסו מתוך הש"ס רק את האגדתא, ואלה שלא היו מספיק חכמים ללמוד למדנות של גמרא, הם למדו עין יעקב, היו חבורות עין יעקב. וזה השריש בעם את התודעה, כאילו שהעמקנים הרציניים לומדים גמרא, ואנשים שהם לא יכולים, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא לא חנן אותם במספיק יכולת, אז הם לומדים אגדתות. הדבר הזה הוא נורא ואיום, אומר הרב. צריכים לעסוק בחלק הרוחני שבתורה, גדולים ועמקנים, ולהוביל את זה בדיוק כמו בחלק ההלכתי שבתורה. זה הכלל. כל כללי הלימוד שלמדנו בהלכה, הם צריכים להיות גם באגדה. למיגרס איניש ועד למזבח. הידע באמונה הוא קשור גם להיקף של הידע וגם להעמקה, כמו בהלכה. הוא קשור ללמדנות עיונית והעמקה, לקושיות ותירוצים, לוויכוח, לפלפול, לבירורים, לאימותים, להבנת שיטות שונות, ליכולת הבחנה בין שיטות שונות. לא פחות מזה. בבית המדרש שלנו כאן, אנחנו צריכים לייסד לימוד שיטתי בנושא אמונה. השיעורים הם שיעורים שנותנים כיוונים. מלמדים העמקות. מבררים סוגיות, כמו בגמרא. גם בגמרא, אם אתה לא עובר על המסכת, השיעורים האלה לא ייתנו לך שום דבר. אתה צריך בסוף את רוב הדברים לקרוא לבד. המורה הוא לא עובר על כל הגמרא ורש"י ותוספות וראש וריב ורידבה אי אפשר. שיעור מברר את הנקודות העיקריות, ולמד לך איך לחשוב, מעמיק, נותן לך תשים לב לוויכוח הזה, לוויכוח הזה. אבל אתה צריך לעבור על הכל. גם באמונה זה ככה. שיעורי אמונה לא יכול להקיף את כל החומר האדיר, אפילו לא חלקו. שיעורים באמונה הם נועדו לחדד דברים, להעמיק דברים, לברר סוגיות, לתת כיווני מחשבה. אבל אנשים צריכים לשבת מידים כסדרה, לעבור קודם כל על שלושת המרכזים הראשונים שרבינו היה אומר שמשם צריכים להתחיל, כוזרי, מהר"ל והרב קוק, ראשון, ראשוני האחרונים והאחרון, שלושת השלבים האלה כבסיס, ואחר כך להתחיל ולהמשיך. יש בתחילת מאמר מעט צורי, רשימה מסודרת שהרב קוק כתב. אפשר כמובן גם להתייעץ פה עם הרמים, אבל השאיפה היא לקנות רוחב דעת ומפגש עם כמה שיותר נושאים וסוגיות וספרים ושיטות מחשבה, ולהיות למדן ועמקן גם ברוחניות. זה כמובן כולל בתוכו את ספרי המוסר. יש הרבה ספרי מוסר, ויש שיטות שונות של ספרי מוסר, ואדם צריך להכיר אותם ולהתגדל בהם, וכמובן לקנות את מה שיש בהם. אז זה מה שרשמתי כאן, שהעיקר שלא יהיה רק לימוד אקראי, קטוע, שמירת שיעורים יפים וזהו, כמעמל שיטתי לבקיאות וחריפות, להקיף בזריזות איטית, כן, ביטוי מיוחד של הרב קוק, לעבוד במרץ, אבל בנחת, שוב דעת, ישיבה. בזריזות איטית, כוזרי, מהר"ל ורב קוק, מתוך כך התפשטות לספרי ראשונים ואחרונים בסגנונות שונות, יחד עם רכישת ניסיון ללמוד וללמד בחבורות עם הצעירים, עבודתו, מחנכתו. הניסיון מראה שכשאדם הוא צריך אחר כך ברמה מסוימת לבטא ולברר את מה שהוא לומד, ויש פה ברוך השם שתי בתי מדרש שאפשר לתרום להם הרבה, וגם בתלמוד תורה ובעוד מקומות, בתי ספר פה, וגם במשפחה. תמיד כל לימוד זה ללמוד וללמד כדי להרגיל את עצמך, להעמיק, לברר, לסדר, להיות יכול לבטא את הדברים בבהירות. טוב, החלק השלישי הוא מאוד מאוד פשוט, אז כיוון שיש רק שתי דקות, בכל אופן אני אקרא אותו כדי להשלים את החלק הראשון שלנו, את הבירור מה זה ישיבה גבוהה. כל זה כמובן מופיע יחד עם עמל של עלייה בקודש. ישיבה היא לא מכון מדעי ללימודי יהדות. ישיבה זה כמו מקווה, כל מי שנכנס, נכנס על מנת לטבול כל כולו עד השערה האחרונה, כדי להתאר, כדי להתקרב לשם יתברך, בבחינת מה נחלים מעדים אדם, מעלים אדם מתאומה לתארה, אף אוהלי תורה כן. זה דברים פשוטים. אבל כמו שאמרתי, אני לא התחייבתי להגיד חידושים, אלא לברר לכולנו, להזכיר לכולנו את הדברים הכי פשוטים. הכניסה לישיבה היא כניסה לתוך מעבדת חיים, שבה אני כל הזמן דורש מעצמי תשובה, התעלות, העלאת דברים מקטנות לגדלות, במחשבה, בדיבור, ובמעשה, בין אדם לעצמו ובין אדם לחברו ובין אדם למקום, בדקדוק מצוות, בתיקון המידות ובקניין תורה אמיתי. כל הדברים האלה, השאיפה הפנימית להתקרב אל השם, היא האופי היסודי של ישיבה. ואי אפשר שלא להזכיר את הדברים מאוד מאוד קשים של המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל, על מה אבדה ארץ שלא ברכו בתורה תחילה? על מה אין תלמידי חכמים מצויים שיצאו מהם בנים תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה? מסביר המהר"ל. ברור שהיו אומרים ברכת התורה. השאלה אם הכל בא מיחס נפשי שבו אתה יודע שכל התורה כולה היא דבר השם, ואתה מתייחס לעמל התורה בעצם כשכל עמל התורה הזה זה התקרבות להשם. אתה לומד את דברי השם כדי להתקרב להשם. אומר המהר"ל משהו מזעזע. יכולים להיות אנשים שלומדים תורה, שיודעים תורה, שנחשבים ידענים גדולים וקוראים להם תלמידי חכמים, אבל באמת התורה מעניינת אותם, מענגת אותם, משמחת אותם. זה איזה משהו אינטלקטואלי מאוד מעניין, מרתק, מגוון, עמקני, אתגר. הם שמחים לעסוק בזה ורוכשים בזה הרבה ידיעות. הם לא מתקרבים להשם. ובגלל שהם לא מתקרבים להשם, אז הם לא קשורים למקור של התורה. וכמובן שלא קשורים למקור של התורה, התורה לא מתקיימת, לא מתברכת. זאת אומרת, ברור שעבדה ארץ על עבודה זרה, גילוי ארץ שפיכות דמים, אומר המהר"ל, זה ברור. אבל השאלה היא איך זה שהתורה לא הצילה אותה מזה. התורה מצילה כשאדם קשור לנותן התורה. לכן אני אומר שבלימוד בישיבה, כן, כמה פעמים חשבתי לעצמי קושיה. בתחילת השיעור אמרתי שעיקר לימוד התורה זה תורה לשמה. מה דינו של אדם שהוא לא בא לישיבה בשביל ללמוד תורה לשמה? הוא בא לישיבה בשביל לתקן את עצמו. הוא רוצה להתקדש, הוא רוצה להתאר, הוא רוצה להתקרב אל השם. הוא אגואיסט מוחלט. הוא נכנס לישיבה לא בשביל כנסת ישראל ולא בשביל ללמוד תורה ולא בשביל... הוא פשוט רוצה להתקדם. אז הוא יודע שבישיבה הוא יכול להתקדם. תשובה, זה משחק מילים. אם להתקדם זה להתקרב להשם, זה תורה לשמה. ללמוד על מנת לשמור, לקיים ולעשות, כתוב בכל הספרים, זה בכלל תורה לשמה. למה? כי מה פירוש הדבר שאדם רוצה להתקן, לתקן מידותיו, לתקן מעשיו? מה זה לתקן? לתקן לאיזה, באיזה מובן? איך מתקנים? למה אני מתקן את זה? שאני אעשה את רצון השם. שאני אהיה יותר קרוב להשם. איך אני מתקן את עצמי? אני רוצה להתקרב להשם, אני רוצה להידמות להשם. איך אני יודע איך עושים את זה? התורה. התורה היא מורה, תורה מלשון הוראה. התורה זה דבר השם אלינו שמורה לנו את הדרך להתקרב אליו. אז כשאדם בא לישיבה בשביל להתקרב אל השם, בשביל לתקן את מידותיו שיהיו כמו המידות האלוקיות, בשביל שכל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו יהיו נחת רוח ליוצרו, זה תורה, זה התורה עצמה, זה מה שיש בתורה. כל התורה כולה זה הוראה, זה הדרכה של ריבונו של עולם אלינו, איך להיות קרובים אליו. אז אם אדם לומד תורה כדי להיות קרוב להשם, זה נקרא שהוא לומד תורה לשמה. זה כבר לא דבר אחר. זה לא בשביל עצמי. כן, זה בשביל שכולה. נכון, הרמח"ל בכל זאת עושה הבחנה בין פרק א' של מסילת ישרים, חובת האדם בעולמו להתענג על השם, ובין פרק י' של מסילת ישרים, שהוא עושה רק שכבודו של הקדוש ברוך הוא יתרבה. במעלה היותר עליונה, אדם כבר כל כך דבוק ברצון השם, וכל כך רוצה ששמו יתקדש על עם ישראל, שהתועלת האישית והטובה הרוחנית האישית שיוצאת מזה, כשרגע בתיארה, מתבטלת על אור השם. בסדר, נכון. אז גם בקודש יש מדרגות. יש פרק א' של מסילת ישרים, יש פרק י' של מסילת ישרים. אז גם בתורה לשמה יש מדרגות. אבל זה ברור שמי שנכנס לישיבה כי הוא רוצה להתקרב אל השם, זה לא נקרא תורה שלא לשמה. זה מצד אחד, ומצד שני אני אומר, אבל תורה לשמה היא בוודאי מהירה לאדם ככה, שהיא מעוררת אותו להתקרב אל השם בכל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו. טוב, עד כאן איזשהו ניסיון לתת פרופיל למה שאני מבין כלול במילה המחייבת הזאת, ישיבה גבוהה. שבוע הבא בעזרת השם נסוג במילה בוגרי צבא.